ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף פי דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מהמילות האחרונות של דף פי ג' עמוד ב', והקטע מתחיל בסוגריים. אנחנו דיברנו בעריכות בעניין מבנה הדפים האלו, דף פי ג' פי ד', בשיעור הקודם. מי שלא שמע ואין לו הזדמנות כעת לחזור לשם, ננסה באופן מקוצר לעדכן איפה אנחנו אוחזים. בפי ג' עמוד ב', באמצע העמוד, קצת פחות באמצע, אתם רואים קופסת אש סביב רבי אלעזר ורבי שמעון. הגמרא סיפרה על כך שהוא מונה להיות תופס גנבים, והוא תוך כדי הדיון בגמרא מסופר על אחד שהיה מחוצף, לא היה בהכרח קשור לגניבות, אבל בכל זאת היה מחוצף, ורב אלעזר בשמעון סיפר עליו לשלטונות, תפסו את הבן אדם, תלו אותו, וזה גרם לתחושות של נקופי מצפון אצל רב אלעזר בשמעון. ראינו ניתוח שערכו, שהוא יזם כדי לבדוק אם הוא בכל זאת צדק בהתנהגותו, שהוא לא נכשל בזה שאדם חף מפשע נתלה, והוא עבר את המבחן הזה. לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה היה חלק מהשיעור בפי ג' עמוד ב'. בסוף העמוד כאן, איפה שאנחנו אמורים להתחיל השיעור שלנו היום, הגמרא אומרת, ואף רבי שמואל ורבי יוסי מתה כי אי מעשה לידי. אז הגמרא יספר לנו על רבי שמואל ורבי יוסי, שגם מונה להיות תופס גנבים, והסיפור שלו, של רבי שמואל ורבי יוסי, נמצא בסוגריים. ולמה? כי מיד אחרי הסוגריים בפי דלת עמוד ב' יש המשך לסיפור עם רב אלעזר בן שמעון שהתחלנו, ושם כתוב ואפילו הכי בפי דלת עמוד ב', ואפילו הכי, למרות שהוא ערך את המבחן, אותו ניתוח שמסופר עליו, והוא עבר את המבחן, ובכל זאת לא שמח רבי שמעון עד דעתי, זה לא הניח דעתו לגמרי, וזה המשך הסיפור שאנחנו פה, בתחילת השיעור שלנו היום, קוטעים אותו באמצע. ועם ההקדמה הזאת, ניכנס לתוכן הגמרא, סוף פי ג' עמוד ב', ואף רבי שמואל ורבי יוסי מתה הגיע. אנחנו ממשיכים לפי ד' עמוד א', כי אי מעשה לידי. מה זה כי אי מעשה? רש"י אומר, מנעור המלך לתפוס גנבים וליסטים. פגע באליהו, אליהו הנביא פגע ברבי שמואל ורבי יוסי, אמר לי, עד מתי אתה מוסר עמור של אלוקינו להריגה? כי תוך כדי העבודה הזאת, מכאן נשמע שהוא גם מסר יהודים לשלטונות, ועל עבירת הגניבה הם היו מסוגלים להרוג את האנשים האלו שנתפסו. אמר לי, מה יעבד? מה אני יכול לעשות? האמנה דמלכהו, כך אומר רבי שמואל ורבי יוסי, חזרה לאליהו הנביא. זה האמנה דמלכה, זה מצוות המלך, אני לא יכול להתחמק. אמר לי, אז אליהו אמר שאתה לא צודק, אתה כן יכול. עבוך רק לאסיה, מעשה שהיה עם רבי יוסי, שהוא נאלץ לברוח למקום שמחוץ לאותה שלטון, לאסיה. את ארוק ללודקיה, גם אתה תמצא מפלט למקום אחר, לודקיה. כאב המקלי רבי שמואל ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמעון בהדי הדדי. רק נזכיר לפני שנתקדם בשיעור הקודם למדנו על רבי אלעזר בן שמעון שהוא היה מבחינת גודל גופני, וכאן אני אומר דברים לפי פשט הגמרא, אני לא נכנס כעת עם רמזים עמוקים שאופייני לחז"ל, אלא ברובד הפשטני, ויש אני חושב שיש לי על מה לסמוך גם להסביר את הדברים בצורה כזאת. אז נתקדם. ראינו בשיעור הקודם שרב אלעזר בן שמעון היה באופן גופני רב מימדים, או בלשון העם היה מאוד שמן. נזכיר שם מסופר שאותו ניתוח שהזכרנו מוקדם יותר, הוציאו מגופו סלים של שומן. אז התיאור הזה מלמד שהוא היה כך, וגם בשיעור הקודם ראינו שרשי כך אמר. וכאן הגמרא אומרת שכשהוא רב אלעזר בן שמעון והיה פוגש את רב שמעון ברב יוסי, אומר הגמרא שהם היו עומדים אחד מול השני, הוויל בקרא דתורי בינאי ולאו ונגה בהו, היה אפשרות לצמד בקר לעבור ביניהם, בין שניהם מתחת, אומר רש"י, מתחת קריסן, מתוך שקריסן גדול. אז היה כזה אפשרות. יכול להיות שפה זה, איך אומרים, קצת מוגזם, אבל זה לא חריג מחז"ל להתבטאות בצורה כזאת. בכל אופן, הם היו רבי מימדים מבחינת גופני, עד כדי כך שצמד בקע היה יכול לעבור ביניהם ולא נוגעים בהם. אמרה לאו האי מטרוניתא. מטרוניתא, אומר רש"י, שרית נחית. בדרך כלל רואים הביטוי הזה בקשר לאיזו אישה חשובה, בפרט בעיני השלטונות. אז אחת כזאת אמרה, בניכם אינם שלכם. תראו, אתם כאלו רבי מימדים, אין אכם יכולים לקיים יחסים עם הנשים שלכם, ובכל זאת מאיפה יש לכם בנים? אז כנראה שהנשים שלכם מזדקקות לגברים אחרים. לכן כך היא אמרה, ביניכם אינם שלכם. אומר רש"י שאינכם יכולים להיזקק לנשותיכם. אמרו לה, וכאן הם, הרבנים, אמרו לה, שלהן גדול משלנו. רש"י אומר שלהן גדול משלנו, פירוש הראשון, קריסם שנשותינו גדול משלנו. בהמשך רש"י מביא לשון אחר לשלהן גדול, תאווה של אישה מרובה משל איש. בכל אופן, הם דוחים את האמירה שלה, ושנמשיך בגמרא. אז לפי הפירוש הראשון שרש"י הביא, שלהן גדול משלנו, אז היא אומרת, אז כל שכן שמה אין ביניכם שלכם, כאילו איש ואישה בגודל גופני כזה, אז אני חושב הכל מובן מאליו, מה שלא יכול, מה אין ילדים מזה. איקה דיאמרי, אחי אמרו לה, פירוש אחד, איך הם ענו לה. הרי היא עכשיו אמרה כל שכן, אז מה הם אמרו לה? אחי אמרו לה, כאיש גבורתו. רש"י אומר, כאיש גבורתו, רש"י מעבר תשמיש, איקה דיאמרי, ממשיך הגמרא ועוד דעה, הכי אמרו לה, אהבה דוחקת את הבשר. ובכך, כן, יכולים להביא ילדים. אומר רש"י, אהבה דוחקת את הבשר, מתוך שתאוותם מרובה על תאוותינו, בשר שנינו נדחקו. ממשיך הגמרא ואומר, שואל שאלה, ולמה להו להדורי לה, למה בכלל הרבנים ענו לאומת רוניתה? ואקטיב אל תן כסיל, כי ולתו. אם כסיל אומר משהו, אין לענות לו. הגמרא עונה שלא להוציא לעז על בניהם. כאן זה יוצא דופן, היו נאלצים לענות לה כדי לשמור על השם הטוב של הילדים שם, שהם לא, איך אומרים, לא ממזירים. אמר רבי יוחנן, איברי דרבי ישמעאל ורבי יוסי כחימת בת תשע קבין. אנחנו חוזרים לתיאור גופני של גדולי חכמים, והזכרנו את גודל רבי ישמעאל ורבי יוסי, אז רבי יוחנן נותן לזה שיעור כחימת כלי, כמו חבית, בגודל של תשע קו. תוספות בראש העמוד, אמר רבי יוחנן, איברי דרבי ישמעאל וכולי, אילו דברים נכתבו שלא להוציא לז על בני אדם שהם כך. מתוספות כאן במיוחד אני מבין שיש רובד פשטני על מה שאנחנו לומדים עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, שיש כאן התייחסות לאנשים, וכאן בפרט גדולי הדור, שהיו גדולי מימדים כפשוטו. והעסק הזה פה, למה הגמרא מתעסקת בזה, כמו שתוספות אומר, שבכל זאת הילדים של אנשים אלו הם באמת ילדיהם ולא ממקום אחר. ממשיך הגמרא, אמר רב פאפא, המעוינים כאן מדגישים, כמו שאנחנו כתבנו בשוליים למעלה, שמותיהם של כמה רבנים שהיו כך, כמו רבי מימדים גופני. אז אמר רב פאפא, חזרה לגמרא, איברי דרב יוחנן כחימת בת חמשת קווים, והמילה בת שלושת קווים, שרבי יוחנן עצמו, הרי הוא, רבי יוחנן דיבר על רבי שמעאל ורבי יוסי, ורב פאפא אומר שרבי יוחנן עצמו היה, איך אומרים, לא קטן. אגב, במסכת ברכות י' ג' עמוד ב', שם יש תיאור של רבי יוחנן שהוא היה בעל בשר, אדם שמן, ויש לזה שם השלכות הלכתיות. אנחנו נמשיך כעת בגמרא כאן. דרב פאפא גופי, הרי רב פאפא הוא תיאר את רבי יוחנן, כמו שראינו מקודם, רבי יוחנן מתאר רבי שמעאל ורבי יוסי, וכעת הגמרא מתייחסת לרב פאפא עצמו. הוא היה כי דקוי דרפניה, הוא גם היה רב מימדים, דקוי דרפניה, אומר רש"י, סלים שעושים בהרפניה, שם מקום, אבל הם כנראה כלים גדולים, והוא היה גדול כזה. אמר רבי יוחנן, ענה אשתיירי משפירי ירושלים, אני נשאר מהמשפחות השפירי. אומר רש"י, אשתיירי, נותרתי. רבי יוחנן עצמו היה כמה שנים טובות אחרי חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, והוא אומר, אני נותרתי, אני נשארתי עכשיו אני אגיד משפירי, מהמשפחות היפות בירושלים. תוספות כאן אומר, השני, תוספות אומר, רבי יוחנן, ענה אשתיירי משפירי ירושלים. רבי יוחנן אחר החורבן הרבה היה. הוא היה בדורו של רבי יהודה הנשיא, ורבי יהודה הנשיא היה בזמן חתימת המשנה. כידוע, רבי יהודה הנשיא היה עורך המשניות. מבחינת תאריכים לועזיים, זה בערך 250 של הספירה, והחורבן היה בדרך כלל מייחסים או מתאריכים את חורבן הבית בשנת 70 לספירה. אז אפשר מכך להבין שמדובר ב-180 שנה אחרי החורבן. אז הוא אומר שרבי יוחנן אומר, ותוספות ממשיך ואומר, כלומר אשתיירי ממשפחתם, ולפי שהזכיר רבי יוחנן שהיה משונה משאר בני אדם בדבר אחד, הזכיר גם שהיה משונה ביופי. אז עם ההקדמה הזאת נתקדם בגמר. אבל לא לפני שנציין שהאמירה הזאת שהוא היה נשאר משפירי ירושלים מוזכר גם מסכת ברכות דף ה עמוד ב', ויש לעיין שמה גם בגמרא וגם בפירוש המרשה שם. אנחנו נתקדם כעת כאן. הוא אומר שאני נשאר משפירי ירושלים. היימן דבאי מרסי שופרד רבי יוחנן, מי שרוצה לראות, להבין מה היה שופרי, מה זה שופרי, רש"י מסביר, המילה שופרי זהרורי תוארו וקירון אור פניו, היה קורן. אז מי שרוצה לראות את ה, מה, איך זה היה נראה אותם קרינת פנים, תעשה את הדבר הבא: נייתי כוסה דקסבה, שיביא כוס שעשוי מכסף מבי סלקי, מיד שמוצאים את הכוס מן האש ביצירת כוסות כסף, אז יש תהליך שמכניסים אותם לאש, וכשמעלים אותם מן האש, על זה מדובר פה. אז יביא כוס כסף בשלב הזה, ונמלא פרצידיה דרומנה סומקה, וימלא את הכוס הזה עם גרעינים של רימון אדום, ונעדר לכלילה דוורדה סומקה לפומי, ושיסובב סביב שפת הכלי הזה ורדים אדומים, שוב פעם, ורדים אדומים סביב הכוס, ונוטווה בין שמשה לטולה, וישיבו את הכוס כך בין השמש לצל, ההוא זהרורי מעין שופרי דרבי יוחנן. ואותו זוהר אומר, זהרורי דנפקי מיני על פני הארץ, זה יזכיר את אותו קרינת פנים שהיה לרבי יוחנן. הגמרא שואלת, אתם אומרים שרבי יוחנן היה אדם יפה, איני, וכאן הגמרא שואלת שאלה על חמש שורות, וכך מסומן אצלנו בגמרות המסומנות. והאמר מור שופרי דרב כהנה, היופי של רב כהנה מעין שופרי דרבי יבור, מעין, כלומר, ולא הכל, מעין שופרי דרבי יבור, שופרי דרבי יבור מעין שופרי דיעקב אבינו, שופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון. אז יש כאן רשימה של אנשים יפים ביותר, ואילו רבי יוחנן לא ככה שבלי, רבי יוחנן לא מופיע פה ברשימה. הגמרא עונה, יש סיבה לכך. רבי יוחנן, שייני רבי יוחנן, דהדרית פנים לא אב ילי, לא היה לו זקן, ומאחר שהיה חריג במובן הזה, אז הוא לא נכלל ברשימה. עוד ביופיו של רבי יוחנן, בהמשך הגמרא, רבי יוחנן אביעזר ויאתי ושערי תפילה. האמירה הזאת גם הופיעה במסכת ברכות, כמו שמצוין בצד. אז יכול להיות שחלק מכם מכירים את העניין הזה, שהוא היה יושב על שערי תפילה, מקומות של נשים היו טובלות בסיום תקופת הנידות שלהם. הנידה מתהרת והיא הולכת להיות עם בעלה, גילאים מסוימים גם, זה לקראת הולדה. אמר, אז רבי יוחנן אמר, להסביר את המנהג שלו לשבת שם קרוב לשערי המקוואות, הוא אמר, כי סלקן בנות ישראל מתפילת מצווה, כשהיהודיות, שהנשים עולות מתפילת מצווה, זה התפילה בסיום תקופת הנידות, לפגעון בי, שהם יפגעו בי, כלומר שהם יעברו דרכי ויהיו אותי, והם תראינה אותי, כי היכי דלבו להו בני, שהבנים יש השפעה, ואנחנו אפילו מכירים את זה מספר בראשית עם יעקב וצונו של לבן. יש איזו קשר בין מה שאדם רואה וההולדה. אז הוא אומר ש כשהם תצאנה מהתפילה, הם תראינו אותי, ויהיו להם בנים, שפירי קבעתי, גמירי אורייטה קבעתי, שהם יהיו דומים לי גם ביופי וגם ביכולות הלימודיות התורניות. אמרו די רבנן, הרבנן שאלו את רבי יוחנן, לא מסתפי מור מעין הבישום, אתה לא חושש, לא מפחד מעין הרע? אמר להו, אמר, אני לא חושש מפני זה, ולמה? ענה מזרדי יוסף קטינה, אני בא משבט יוסף, ולא שאלת בעין הבישה. עין הרע לא שולט בזרעו של יוסף, תכתיב, וכאן אתם רואים מספר אחד, כי יש עוד מקור לעניין בעוד שתי שורות, ומתכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, כך מסופר בפרשת ויחי, בברכות יעקב, ומה רואים מכאן, ויאמר רבי אבור, אל תקרי עלי עין, זה מה שכתוב בפסוק, אלא עולי עין, כלומר אנחנו מעל ההשפעה של עין הרע. רבי יוסי בר חנינא אמר מהכה, הוא הביא פסוק אחר לנמק את העובדה שיוסף היה מעל עין הרע. הפסוק כתוב אצל פרשת ויגש שיעקב בירך את בני יוסף, אפרים ומנשה. הפסוק מאוד מפורסם, הוא מתחיל עם המילים המלאך הגואל אותי וכו', וידגו לרוב בקרב הארץ. ומה זה וידגו? לשון דג. מה דגים שבים, מים מכסים אותם ואין העין שולטת בהם? אף זרעו של יוסף, אין העין שולטת בהן. וכאן אנחנו מביאים מעשה שהייתי מגדיר כמעשה מפורסם בשס. המעשה, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מעשה דרבי יוחנן שפגש ריש לקיש בנהר ירדן. יום אחד, אומר הגמרא, רק נשים לב שנציין שהמעשה הזה ממשיך עד סוף העמוד, שגם עד סוף כל הקטע שהקפנו בסוגריים. אז אומר הגמרא, יום אחד, הווקסחי רבי יוחנן בירדנה, יום אחד הוא היה שוחה בנהר ירדן, חזיה ריש לקיש. ריש לקיש ראה אותו, וכאן רשי מציין רבי יש לקיש שהיה ליסטים. אז רבי יש לקיש ראה את רבי יוחנן, ושבר לירדנה בתריפו, קפץ לירדן אחריו. אמר לי, רבי יוחנן אומר, הוא חילך לא ראיתה הכוח, הוא היה אדם עם כוח פיזי מרשים, הוא אומר, כוח כזה היה ראוי, רשי אומר, כמה כוח אחר יפה לספול עול תורה. רואים שאדם שלומד תורה נדרש להוציא כוחות פיזיות על כך, יש מאמץ רב. אני שמעתי מלא מעט אנשים שהם אומרים לימוד תורה הוא דורש הרבה יותר כוחות מכל עסק אחר, וכך אומר רבי יוחנן, חילך חייך כמן הכוחך לאורייתא לתורה. אמר לי שופרך לנשי, זכר יש לקיש מגיב, אומר היופי שלך הוא יופי של נשים. אמר לי רבי יוחנן, אומר אתה מתרשם מיופי, היא יעדרית בך יאיבנה לך אחותי דשפירה מיני, אם תחזור בך. וכאן יש הערה מאוד מאוד מעניין של רבנו תם בתוספות, שמכאן רואים שריש לקיש היה לו רקע תורני, היה מלומד בתורה, פרש מתורה. וכאן רבי יוחנן אומר, אם היית חוזר, אדם לא חוזר למקום שהוא אף פעם לא היה, הוא חוזר למקום שהיה. כך אומר רבנו תם בתוספות. אז הוא אומר, אם תחזור בך, אתה תקבל את האחות שלי כאישה שהיא יפה ממני. קבל ללג, אז הוא הסכים, רבי שקש הסכים. זאת אומרת, הוא כעת הסכים לקבל עליו לחזור לעול תורה. בא למעד התויה מנה, כעת הוא רצה לחזור למעד, לחזור להביא את בגדיו, שהוא השאיר על שפת הנהר, ולא מציא הדר, לא היה לו את הכוחות שהיה לו מקודם, לא היה יכול לקפוץ כבראשונה. ומה קרה פה? אומר רשי, ולא מציא לקפוץ כבראשונה, זה מי שקיבל עליו עול תורה, תשש כוחו. את הביטוי הזה שתורה מתשת כוחו של אדם נמצא בעוד מקומות. בש"ס אני מפנה כל אחד להסתכל, לעיין בגמרא במסכת ביצה כ"ף עמוד ב', של מלא ניתנה וכו', ומה שרש"י כותב שם. כאן אנחנו רואים ברובד הפרטני שתורה מתשת כוחו של אדם, והמקור שציינתי עכשיו היא גם על מצב על כללי, כלל עם ישראל. אז ממשיך הגמרא, אקרי ויעתני ושבי גברה ברבי יוחנן, ישב איתו, לימד אותו מקרא, משנה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, והפך את ריש לקיש לאדם גדול. יום אחד, הווה מפליגי במדרש, יום אחד היה להם מחלוקת בבית המדרש. סביב מה? אז יש כאן מקור תנאי, וכאן יש רשימה של כלים, חלק מהם הם כלי ליסטות, כלים של ליסטים משתמשים בהם, והנה הרשימה, הסייף, הסכין, והפיגיון, והרומח, ומגל יד, מגל קציר, מאימתי מקבלים תומה? משעת גמר מלאכתן. יש עיסוק בכמה וכמה מקומות על יצירת כלים. לפני שכלי נוצר, אז הוא לא מקבל תומה. כלים מקבלים תומה מתי? משנגמר מלאכתן. וכאן נאמר שהכלים האלו מקבלים תומה ככה, משעת גמר מלאכתן. וממתי גמר מלאכתן? ממשיך הגמרא ושואל, ממתי? רבי יוחנן אמר, משצרפים בכבשן. רש"י מביא לשון לועזי על זה, וזה העניין של שמחזירים את המתכת לתוך האש ומוצאים אותו ומחזירים אותו, וזה תהליך ביצירת כלי מתכת. ריש לקיש אמר משיצחסכן במים, זה שלב אני חושב יותר מאוחר, משעה שמצחסכים את הכלים אז הם בוהקים, אפשר לראות את העניין הזה שהם אפילו מאיימים יותר בשלב הזה, ראיתי את זה בפירושים. אמר לי, אז רבי יוחנן, אחרי שהוא שמע את עמדת ריש לקיש, הוא אומר, לסתה בלסתיותי ידע. אומר רש"י, לסתה בלסתיותי ידע, לפי שהיית ליסטים, אתה בקי באותן כלי אומנות ליסטיות. אמר לי, ריש לקיש שמע שרבי יוחנן התייחס אליו כליסטים משל העבר, והוא מאוד נעלף, הוא אומר, ומאי אהנת לי, כל מה שאני השקעתי עכשיו בלימוד, מה זה הוסיף לי? התם רבי קראו לי, הכה רבי קראו לי. אני אומר פירוש ברובד, הייתי אומר, פשטני, יש בכל זאת לעיין בספרים למפרשים מה היה באמת כוונת רבי יוחנן, ואיך ריש לקיש הבין אותו, ויש שמפרשים הוא לא הבין את רבי יוחנן נכון, ולכן הוא נעלב, ואמר לי, אנחנו ממשיכים בגמרא, אחרי שריש לקיש הביע את האכזבה שלו, רבי יוחנן היה מאוד מאוד תמוה, מאוד תמה בתגובה שלו. אתה שאלת, מה יהנת לי? ההנאי לך, ריש לקיש אומר לו, דאקווינך, רבי יוחנן עונה לריש לקיש, אתה שאלת מה יהנת לי? מה הועלתי לך? ההנאי לך, אני הועלתי לך, היטבתי לך, דאקווינך תחת כנפי השכינה, שככה אתה בעולם אשר תורה, אדם גדול בתורה, זה הטבה ענקית. מה אתה כאילו מתעונן באמירה שלך, התם רבי קאולי ואחר רבי קאולי? אגב, כשרבי יוחנן בן לקיש אמר חתם רבי קאולי, הכוונה שלו שהוא היה כמו ראש הליסטים והיה נחשב רבן של הליסטים. בכל אופן, רבי יוחנן עונה לו באופן חריף, איזו השוואה אתה עושה? כעת אתה נמצא תחת כנפי השכינה. חלש דעתי רבי יוחנן. יוחנן היה כל כך נרגש מהדבר הזה, מהתגובה של ריש לקיש, שהיה לו חלישות הדעת, וזה גרם לדבר הבא, חלש ריש לקיש. זאת אומרת, ריש לקיש נהיה חולה גופני. עתי אחתי, האחות של רבי יוחנן, ההיא שהזכרנו מקודם, שרבי יוחנן מסר אותה לריש לקיש כאישה, אז האחות רבי יוחנן הגיעה כבחיה, היא בכתה בפני אחיה, אמרה לי, עשה בשביל בני, תבריא, תפלל שהוא יבריא. אמר לה, מה, את חוששת מפני הבן שלך, בנו של ריש לקיש? הפסוק אומר, עזבה יתומך, אני אחיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידאג ליתומים. אז היא אומר, בסדר, עשה בשביל אמנותי, אז תרחם עליו כדי שאני לא אהפוך להיות אלמנה. אמר לה, הוא ממשיך עם אותו פסוק, ציטט אותו פסוק, ואלמנותיך עליי תבטחו. מה יש לך? הקדוש ברוך הוא ידאג גם לך. ומה קרה? נח נפשי לרבי שמעון בן לקיש. וריש לקיש באמת נפטר. והווה כאן מצטער רבי יוחנן בתרי טובה. עכשיו הכל התהפך ורבי יוחנן הצטער על לכתו של ריש לקיש. אומר רשי, מצטער מתחרט על שמיתו, שלא היה מוצא תלמיד ותיק כמותו. הרי הם למדו ביחד, ואיך נגדיר את זה, חברותה ברמה של ריש לקיש לא היה בנמצא, ורבי יוחנן יוגיש הפסד. אמרו רבנן, מה לזו ולטווי לדעתי? מי יכול עכשיו לבוא לפגוש את רבי יוחנן להניח את דעתו? נזר רבי אלעזר בן פדת, האמורה המפורסם רבי אלעזר בן פדת, הוא נבחר. למה? דמחדדין שמעתי, הוא מחודד בלימוד. אני מבין בין השורות שגם מציעים אותו כממלא מקומו של ריש לקיש שילמד עם רבי יוחנן. עזר יתיב קמי, והוא רבי אלעזר בן פדת ישב בפני רבי יוחנן. כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן, כל דבר תורה שיצא מפיו של רבי יוחנן, אמר לי, תניא דמסייע לך. איך אנחנו אומרים יישר כוח או כל הכבוד, שאתה אומר שהברייתות, יש ברייתה שמסייע לך, תומכת במה שאתה אומר. אמר רבי יוחנן, ענה בצורה חריפה, אפשר לומר, את כבר לקיש, אתה כבר לקיש כמו אתה כמו ריש לקיש. בר לקיש הוא היה פשוט ברמה אחרת לגמרי. בר לקיש כאבי אמין המילתא, כשאני הייתי אומר משהו, ומקשי לי 24 קושייתא ומפריק נעלי 24 פירוקי. הוא היה מקשה לי 24 קושיות, אני הייתי נותן לו, עונה לו 24 תשובות, וממילא רווח השמיתה, ומכוח הפלפול, הריתחה דאורייתא, המסע ומתן בינינו, היה רווח תורה. ואת אמרי תניא דמסייע לך, וזה אתה סך הכל, מה אתה יכול להגיד לי, שיש ברייתא שמסייעת לי? את לא ידענה דשפיר כמי? אתה לא חושב שאני יודע שמה שאני אומר הוא שפיר, הוא נכון? וכאזיר וקרא מנה, רבי יוחנן מרוב צער היה קורע בגדיו וכבכי, ואמר, הוא היה בוכה ואומר, היכה את בר לקישה, היכה את בר לקישה. וקצבח עד שף דעתי, מנה הוא היה צורח על כך עד שהוא, מה זה דשף דעתי? אומר רשי, נעקרה ממנו דעתו ונשתתה, לשון שוטה. רבי יוחנן, איך אנחנו אומרים באמירה עממי, הוא איבד את זה. מה ניתן להבין מהמילה ונשתתה? באו רבנן רחמי עלי ונח נפשי. כאן דבר חריג, רואים את זה לעתים רחוקות, שמגיעים למצב שמתפללים, נראה לי שהתפללו שהוא ילך לעולמו. כאילו מצב כזה של שף דעתי הוא מצב נורא גרוע ביותר, שעדיף להיות במצב של נח נפשי. שלא נדע, ככל שאפשר לראות בגמרות המסומנות, אתם רואים שהגענו לסוף הקטע שבסוגריים, וכעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואפילו הכי, אומר רשי בשורה הראשונה, אפילו הכי דאמר רב אלעזר בן שמעון לאל, ספקות שלכם, כך ביטוי ששמה בשיעור הקודם ראינו, שמלמד שהוא היה בטוח על צדקת דרכו, ובכל זאת לא סמך רבי אלעזר בן שמעון עד דעתי. אומר רשי בשורה שמה בהמשך, שורה ראשונה, לא סמך דעתי אחי, זה לא גרם לו לסמוך על אותם תוצאות מרשימות שהמבדק שהוא ערך על עצמו, הוא לא שמח על זה, מלבקש רחמים ומחילה ביסורים. דרך ייסורים כעת הוא מרגיש שהוא ישיג את המחילה שהוא כל כך חפץ בה, שמה חטא באחד מן הצדיקים. כפי שהזכרנו, כפי שלמדנו בשורה הקודם, רבי אלעזר בן שמעון היה ממונה על תפיסת גנבים, ואולי הוא תפס אחד שהוא חף מפשע ומסר אותו אדם לשלטונות, ובסופו של דבר אותו שנתפס נהרג. אז הוא היה עדיין איך אומרים בספק, קביל עלי איסוי, וכדי להגיע למחילה הוא קיבל על עצמו איסור. אנחנו יודעים שאיסורים מחפרים, באורתה ומייחי לשיטין נמתי, באורתה בערב. אנחנו אולי רק נגיד בגדול, שנראה את זה בשורות הבאות, שהאיסורים שהוא הזמין היו בשעות הערב. בשעות היום שהיה לומד תורה, אז אנחנו נראה שהוא גירש את הייסורים כדי שהם לא יבטלו אותו מלימוד תורה. אז אנחנו כעת מדברים על באורתה, ועוד מעט אנחנו רואים צורת מעוין בכמה וכמה כאלו. בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה המילה שיטין, זה 60 מובלט, מספר שמופיע פעמים רבות במעשה זה. יש במפרשים התייחסות למספר הזה, יש כמה מספרים בשס שהם מופיעים והם באים ומתארים משהו שלאו דווקא קשור ל-60 ממש. בכל אופן אנחנו רק נתייחס למילה הזאת 60 כפשוטו, למרות את העומק שיש מאחורי המספר הזה. אז הגמרא אומרת באורתא, הוו מייחי לשיטין נמתי, בערב היו פורסים מתחתיו 60 נמתי, זה בד מיוחד שרש"י מביא לשון לועזי, יכול להיות שהוא קשור או אפילו אותו דבר כמו לבד. דהיינו זה בד שמסיבים, סיבי צמר שאינם נערגים יחד, אלא הם דבוקים יחד מתוך שלוחצים עליהם בלחץ גבוה, ויוצרים הבד הזה, לבן. וזה מה שאגב אני לא הדגשתי את זה כאלה, אבל ברש"י כתוב היו מקפלים תחתיו במשכבו 60 לבדים, זה הלבן שכהן והמביא את הלשון הלועזי. אומר, ממשיך הגמרא, לצפרה נגדי מיטוטי שיטין משיך לי דמה וקיבה. בבוקר היו מושכים מתחתיו 60 משיך לי, זה מין קערה או ספר מלאים דם וקיב. למחר עבדה לי דביתו, בשעות היום אשתו שראית כמה שהוא סבל גופני, היא הייתה מכינה לו שיטין מיני לפדה, זה מאכל עשוי מתאנים, ואכל לו ובריא, וזה גרם לו להתחזק. ולא הבית שפגלי דביתו למיפק לבי מדרשה, ואשתו לא הייתה נותנת לו להגיע לבית מדרש, כי איך ידע לו לדחקוהו רבנן. בספר רזה דשבתי מובא על מה זה שלא לדחקו רבנן, והוספנו כאן בשוליים פירוש לצערו לקנטר מחמת המעשה שתפס גנבים. זה לא מצא חן בעיני הציבור שהוא עסק בזה, אז היא רצתה למנוע ממנו את האלבונות והשאיר אותו בבית. באורתה בשעות הערב אמר לו, היה אומר למחובים, לאיסורים, אחי וראי בואו, כך הוא קרא, הזמין את היסועים. בצפרה, כשבשעות והגיע הבוקר, אמר לו, זילו בפני ביטול תורה, תלכו ממני, בגלל שאחרת אני לא אוכל ללמוד. יום אחד שמע דביתו, יום אחד אשתו שמע שהוא מזמין את היסועים. ותחשבו, עד הנקודה הזאת היא לא ידעה שהוא יוזם את זה, והיא תורחת ומוציא הרבה כסף להכין את המאכלים האלו, ועכשיו היא שומעת שהוא יוזם. בהזמנת האיסורים אמרה לי, את כמיתת לאו אילובך, אתה מביא את האיסורים על עצמך, קלית ממון שבית אבא, אתה מחלה את הממון שאני הבאתי לנישואין. ואיך? במאכלים, וגם הקיב והדם הזה היה גורם ריקבון בגדים, זה היה גורם הוצאה רבה של רכישת בגדים, אולי אפילו יומי. אז היא כל כך התעצפנה, עם רדה לשון מרד, היא מרדה, אז לה לבית נשה, והיא חזרה לבית אביה. סליקו ויעתו, אז מה קרה? קדוש ברוך הוא לא משאיר את חסידיו ככה לבד. אז כאן בדרך נקרא לזה נס, סליקו ויעתו הנח שיטין ספונאי. ספונאי אומר רש"י, יורדי הים באוניות, אז הגיעו אליו 60 כאלו אנשי ימיים, אילו לי שיטין עבדי כי נקיתי שיטין על נקי, והם הביאו 60 עבדים שכל אחד היה מחזיק בארנק, ארנק מלא כסף. יש ברש"י, אילו לי שיטין עבדי לפי שעמד עליהם נחשול של ים, והתפלו להינצל בזכותו של רבי אלעזר, וניצולו בזכותו. וכשעלו מן הים שלחו לו דורון. נחזור לגמרא, ועבדו לי שיטין מיני לפדה, ואכלו, והם הכינו לו 60 צורות שונות של אותו לפדה, אותו מאכל תנים שהוזכר לפני כמה שורות, והוא היה אוכל את זה. אפשר לומר בקיצור, זה אפשר לו להמשיך בדרכו, איסורים בלילה, לימוד תורה ביום, וזה בלי עזרת אשתו. יום אחד אמרה לברטה, אשתו שהיא כבר לא הייתה בבית, היא אמרה לבת שלהם, זילי, בקי, בקי זה לבדוק, בקי באבוך, מי כאבין העדנה. תלכי ותבדקי מה עושה אבא שלך, שלך עכשיו. עתיה, היא הגיעה לאבא שלה, רבי אלעזר בן שמעון, אמר לה, אבא אומר לה, רבי אלעזר אומר לה, זילי, אמרי לאמך, תלכי ותגידי לאמא שלך, שלנו גדול משלהם. העושר שלנו שיש, שנמצא כעת אצלי, הוא יותר גדול ממה שהיה משלהם. קרי הנפשי, והוא ייחס לעצמו את הפסוק שנמצא בסוף ספר משלי. אני חושב שכמעט כל המשתתפים בשיעור שלנו מכירים את זה מפרק אשת חיל, הרבה שרים את הפרק הזה, ושם כתוב, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. ורשי אומר שהפסוק הזה נאמר על התורה. אז התורה, זה שאני לומד תורה, התורה דואגת שתביא לי לחמה, שאני יכול להתקיים בזכות הלימוד. אכל ושתי ובריא, אז הוא ככה נהג, הוא אכל, שתה ונהיה בריא. נפק לבי מדרשה, ורשי מציין שלא עקבתו אשתו, אז הוא היה מרגיש משוחרר, אז יכול לחזור לבית המדרש. כשהוא היה שם, הייתו לקמי שיטים מיני דמה. כידוע אולי לחלק מכם, נשים, בפרט כשהם בתקופה הנידות, או גם לא, אבל יש להם מעות דם שיוצאים מגופם, רוצות לברר מה מצב הדם או מה הגדרת הדם. יש דמים או הפרשות ליתר דיוק מנשים שהם בצבעים שונים. חלק מהצבעים מלמדים על כך שזה דם שהיא טמאה, וחלק הם אולי דומים אבל הם אינם, הם אינם דם והיא תורה. אז הם הביאו לרב אלעזר בן שמעון, שכעת הגיע לבית מדרש, 60 מיני דמה, להאות לו אם זה דם נידה או לא. ומה קרה? תרינו, הוא תיהר את כולם. הוא אמר שזה לא, זה לא דם המתמה, זה הפרשה אחרת. אבל כמרנני רבנן ואמרי, סלקה דייתך לית בהו חד ספק? הייתכן מתוך 60 אתה מתאר את כולם באופן ודאי ואין אחד מהם שהוא ספק? ואם זה ספק, אי אפשר לטהר את האישה, להתיר אותה לבעלה. אמר לו, אז רבי אלעזר בן שמעון ענה להם, אתם מתפקפקים בי? אם כמותי הוא, אם כמוני שכולם תורים, יהיו כולם זוכרים, כל הילדים שיוולדו מהפסק שלי באותם מראות שמראים לי, שכולם יהיו זוכרים. ואם לאו, ואם אני טועה, תהי נקבה אחת ביניהם. אם יהיו 59 זכרים ונקבה אחת, זה יראה שיש לי טעות. היו כולם זכרים. והסיקו להו רב אלעזר אשמי, וקראו לו רב אלעזר, או קראו לו אלעזר, על שמו של הרב. תניה, אמר רבי, כמה פירייו בביטלה לשעה זו מישראל? מי זה הרשעה כאן? אז אנחנו נפנה לרשי, רשעה זו, מלכות הרשעה, שמינתוהו תופס גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד להראות לו הנשים את דמן. עד עכשיו הוא היה נמנע מלהגיע לבית המדרש, ולפי הפירוש הזה הרבי תולה את הביקורת עליו על מלכות המלכות. יש לישנה אחרינה ברשי שהגרא נראה שהוא לא גורס את זה, אבל זה בכל אופן מעניין. לישנה אחרינה על אשתו, מי זה הרשעה? האישה של רב זאב שמעון שעקבתו מלבוא לבית המדרש שנים רבות, שהיא מנעה ממנו להגיע לבית המדרש. אבל כפי שאמרנו, הגרא לא גורס את זה, ונשאר עם הפירוש שהרשעה זה מלכות הרשעה. הגמרא ממשיכה, כי הווקה ניחא נפשי, כשרבי אלעזר בן שמעון הגיע לסוף ימיו, אמר לה לדביתו. הוא אמר לאשתו, ידענה בדרבנן דרתיחי עליי, אני יודע שרבנן כועסים עליי, ולא מעסקי בי שפיר, הם לא יטפלו בצורכי הקבורה שלי, או שלא יטפלו בכלל, או שלא יטפלו באופן הגון. אז לכן, עוגנין בליטאי השכיבני בעלייה, עליית הבית, וכאילו, לא לקבור אותי, תשאירי את הגוף, את הגופה בעליית הבית, ולא תדחלי מני ואל תפחדי ממני. אמר רב שמואל בן נחמני, השתי לי אימי דרבי יונתן. אגב, במאמר מוסגר, רב שמואל בן נחמני בהרבה מקומות פשס מצטט את רבי יונתן. אז כאן רבי שמואל אומר שהאימא של רבי יונתן היא סיפרה לי דאשתיה לה דביתו דרבי אלעזר בן שמעון, שאשתו של רבי אלעזר בן שמעון סיפרה לה, אנחנו מדברים על, היא סיפרה לאימו של רבי יונתן את הדבר הבא, וכאן סימנו את השורות הבאות, דברי אשתו, אשתו של רבי אלעזר בן שמעון, בערך 6-7 שורות של דבריה. אז מה היא אמרה? לא פחות מתמני שרי ולא תפי מ-20 ותרטין שנים עוגניתי בליטה, לא פחות מ-18 ולא יותר מ-22 שנים השקפתי אותו שם באותו עלייה, ומובן מאליו הגופה נשארה שלמה בלי שום ריקבון, דבר שהוא כמובן דבר שהיינו אומרים זה דבר ניסי. כי הווה סליקנה מעיננה לי במזיה, כשהייתי עולה לשם הסתכלתי בסערו, כי הווה משתמת ביניתה מיני, כשהיה נופל שיער מגופו, הווה עתי דמה, דם זרם אחריו. יום אחד חזאי ריחשד כנפיק מעוני, יום אחד מעוני מאוזנו, יום אחד ראיתי תולעת יוצא מאוזן שלו. חלש דעתי, היה לי חלישות הדעת, מספרת אשתו, שאולי מעתה מתחיל הסירחון והריקבון, ככה קורה כשרואים תולעים יוצאים מגופה. התחזי לי בחלמה, אמר לי, הוא הופיע אליי בחלום והוא סיפר לי, אמר לי, לא מידי הוא, אל תשימי לב, זה לא, זה כלום. אז מה הסיבה שיצא אותו תולעת מאוזנו? יום אחד שמי בזילות הדרצור במועדן, יום אחד שמעתי דברי זלזול על תלמיד חכם מסוים, ולא מחי כדבי לי, לא מחיתי כמו שהיה צריך. הוא כן מחה, זה חובה על אדם למחות על שמיעת דברי זלזול עלבון על תלמידי חכמים, אבל מה, לא כמו שהייתי צריך, וזה הסיבה שיצא מאוזן שלי אותו תולעת. כי הווה עתו בית ראי לדינה, וכשהיו שניים שהיו מתדיינים אחד מול השני, הווה קיימי אבא והיו עומדים על פתח הבית, אמר מור מלטי ומור מלטי, כל אחד מהמתדיינים אומר את דברו והטענות שלהם, נפק קלה מלטי, והיה יוצא קול מאותו עלייה ואמר, רב אלעזר בן שמעון היה פוסק, איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי. יום אחד הווה קמינציה דביתו בהדי שבבתה, יום אחד היה איזו ויכוח שפרץ בין אשתו של רבי שמעון ושכינה, אמרה לה השכינה, אמרה תהי כבעלה שלא ניתן לקבורה. מין כללה כזאת. אמרים רבנן, כולי היי ודאי לאו אורח ערה. עד כדי כך, כולי היי אומר רשי, מי שנודע לבריות שאינו חי ולא נקבר, אין זה כבודו. כאילו, איך אומרים, עד כאן השכיבה שם בעלייה. איקה דאמרי, רבי שמעון בן יוחאי התחזאי להו בחילמה, יום אחד רבי שמעון בן יוחאי, הרי אנחנו מדברים על רבי אליעזר ברבי שמעון, ורבי שמעון בן יוחאי זה בנו של הרשב"י. ויום אחד האבא, רבי שמעון בן יוחאי, הופיע לרבנן בחלום, אמר להו, ובחלום הוא אומר להם, פרידה אחת יש לי ביניכם. פרידה, גוזל אחד יש לי ביניכם, הוא מתייחס לבנו, ואתם רוצים להביא אצלי, ואתם משאים אותו ללא כפורה, אתם לא רוצים להביא אותו אליי. אזל רבנן לעסוקי בי. אז הם הבינו מה מוטל עליהם, הלכו לעסוק בו, לקבור אותו, לקבור את רבי אליעזר בן שמעון. לא שבקו בני אכבריה. אנשים מאותו מקום, זה שם מקום שסמוך לעירו של רבי אליעזר בן שמעון, הם לא נתנו לרבנן לקבור אותו. דחושני דהבניים רבי אליעזר בן שמעון בעליתי, כל השנים ששכב רבי אליעזר בן שמעון בעלייה שלו, לא סליק חיה רעה למתיו, למתי לעיר שלהם, לא הגיע חיה רעה. לא הם קישרו את נוכחות רבי אליעזר בן שמעון בעלייה שלו כאין מגן מפני מזיקים. יום אחד, מה ליום הדיבור? ויום אחד, והיה שהיה יום, ערב יום כיפור, הוו טרידי, אנשים עסוקים בהכנה לקראת יום כיפור, יש מצוות אכילה בתשיעי לתשרי ועוד הכנות, אז הם היו תרודים, וזה אפשר את הדבר הבא, שדו רבנן לבני בירי, זה שם מקום אחר, הם שלחו זה אומר רשי שם כפר אחד שהיו. יש כאן ברשי כמה גרסות, כתוב אצלנו בגרסה המקורית של רשי שהיו קרובים, ויש עוד גרסות שהיו קבורים. קבורים היינו אומרים לזה, הם היו קברנים. אנשים האלו הם הרבנן שלחו אותם ועסקוהו לעשי, והם הורידו את המיטה שלב הוא שכה ואמתיוה למעותה דאבוה, והביא את רבי אליעזר בן שמעון למערה שבו קבור רבי שמעון בר יוחאי. שוב פעם, מאחר שזה היה ערב יום כיפור, אותם בני אכבריה היו תרודים ולא שמו לב על עניינו של רבי אליעזר בן שמעון, זה אפשר לרבנן לשלוח את הבני בירי לעסוק בקבורתו, וכך הם עשו והביאו אותו למערה שבו נקבר רבי שמעון בר יוחאי. אשכחוה הם מצאו לאחנה נחש ארוך דהדרה לה למעלתה. הנחש הזה היה סבב את המערה ומנע את כניסתם. אמרו לי, אחנה אחנה פיתחי פיך ויכנס בן אצל אביו. אז הם אמרו שהאחנה, הנחש הזה, שהוא יפתח את הפה, כי הנחש סגר או סיבב את המרה על ידי כך שהזנב שלו היה בתוך פיו, אז השלים את הסגירה הזאת, ואז הם אמרו שפתח פיך, בזה שיפתח את הפה זה יאפשר להם להיכנס. פתח דובה נחש פתח את פיו, שלח רבי. אנחנו רואים פה צורת קופסת אש סביב רבי, ואתם תבינו בהמשך למה סימנו אותו כך. יהיה עכשיו אגדה ארוכה שמתמקדת בענייני רבי יהודה הנשיא. אז והם רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי היו בני אותה תקופה. אז רבי שלח לדבר באשתו להציע לה, הרי היא אלמנה עכשיו, אז רבי רצה להתחתן איתה, וכך הוא שלח הצעת נישואין, שלחה לאלמנה של רבי אלעזר ורבי שמעון, שלח בחזרה לרבי, רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, עורך המשניות הגדול, הדור בהחלט. ומה היא שלחה לו? כלי שנשתמש בו קודש, ישתמש בו חול. איזה דבר, שכך היא ראתה את ההבדל בין בעלה המנוח לרבי יהודה הנשיא, שרבי אלעזר שמעון בעיני היה קודש, בניגוד לרבי שהיא הגדירה אותו כפחות. תמן, אומרים בארץ ישראל, תמן שמה בארץ ישראל אומרים משל הבא על המצב כזה, על עניין הזה. מה המשל שהם אומרים? בתל דמרי בית התל הזייני, באותו מקום, כמו הם תולים דברים על וב, למשל וב שתקוע בקיר, אז באותו מקום שבעל הבית תולה את זייני כלי מלחמה, התחמושת שלו, הוא בריה הרועל, הנבל, קולטי תלה, הוא תולה שם קולטי. יש מפרשים שקולטי הוא סק של רועים, זה לפי ההסבר התרגום הלועזי שרשי מביא. נמשיך בגמרא. שלח לה, אז רבי הוא לא נרפא, הוא אומר נהי דבתורה גדול ממני. זה אמירה שנראה המשמעות שלו בהמשך הסיפור. אז הוא אומר, נניח שבתורה הוא גדול מעבר במעשים טובים, מי גדול ממני? שלחה לי, בתורה היא ענתה לרבי, אומר, תורה מי הגדול ממך לא יודעת, זה אני לא יודעת, אתה אומר כך, אבל אני לא יודעת. במעשים ידענה דעה קביל עלי איסו, אבל בעניין מעשים אני יודע שהוא כן היה גדול ממך, הוא קיבל על עצמו איסורים. בתורה מהי? מה הכוונה של רבי שאומר שבתורה הוא גדול ממני? וכאן יש תשובה לשאלה הזאת שמביא אותנו לשורה האחרונה פה בעמוד. תשובה ארוכה. תכי הבו יפי רבן שמעון בן גמליאל, שאגב היה אביו של רבי, ורבי יהושע בן קורחה, ורשי מוסיף של עוד רבנים. כשהם היו יושבים על ספסלים, יתפי קמיו ישבו לפניהם רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי הערה, הם היו יושבים על הרצפה, מקשו ומפרקו, היה מסע ומתן בלימוד תורה. אני יכול להבין מכאן שאותם רבנים שיושבים למעלה בספסלים היו מעלים קושיות, ואלו שישבו על האדמה היו עונים. אמרי, הרבנים שישו למעלה על הספסלים אמרו, מימיהם אנו שותים, אנחנו שותים את המים שלהם, דהיינו כפי שאמרנו מקודם שהם סיפקו תשובות לשאלות של אותם רבנים מבוגרים, והם יושבים על גבי קרקע, הם יושבים על הרצפה, זה לא מן הראוי. עבדו להו ספסלי, הם הכינו עבור אותם שישבו על הקרקע ספסלים, עסקינו והעלו אותם. רבן שמעון גמליאל כעת הוא רואה שמכבדים את בנו, את רבי, מעלים אותו להיות על ספסל כמו שאר הגדולים, ואיך הוא מגיב? אני קורא עוד פעם. אמר להם רבן שמעון גמליאל, פרידה אחת יש לי ביניכם. מעניין אותו ביטוי שראינו מקודם לגבי רבי שמעון בן יוחאי והפנייה לקבור את בנו רבי אלעזר רבי שמעון, אומר אותו דבר, פרידה אחת יש לי ביניכם. ואגב בגמרות המסומנות אנחנו הבלטנו את הביטוי הזה על יעיל, וכאן עם פס כפול. אז כך אומר רבי שמעון בן גמליאל על בנו, פרידה אחת יש לי ביניכם ואתם מבקשים לעבדה ממני. על ידי מה? למה זה לעבדה ממני? שלא ישלוט בו עין הרע. אחתו לרבי, אז הם קיבלו את התלונה של רב שמעון גמליאל והורידו בחזרה את רבי. כמובן זה היה לטובתו. אמר להן רבי שמעון בן כוחה, מי שיש לו אב יחיה, כאילו יהיה מוגן מפני הנזק שיכול לגרם על ידי עין הרע, ומי שאין לו אב ימות. הוא התכוון לרבי לזב שמעון שאין לו אב, רבי שמעון כבר מת, מה אז משאירים אותו למעלה שיפגע מעין הרע? אך תאונמי לרבי אלעזר רבי שמעון, אז הועידו גם אותו. עכשיו הוא הרגיש שבעובדה הזאת משווים אותו לרבי, חלש דעתי והיה לו חלישות הדעת. אמר ככה, שביטו לי קבעתי, אתם משווים אותו אליי. לפני שנתקדם ברצוני לומר ש לדעתי, אני אומר רק לדעתי, אי אפשר להתקדם בגמרה עם הבנה פשוטה עממי, כאילו יש איזושהי תחרות ביניהם מי גדול ממי. זה לעניות דעתי זה לא נראה, למרות שהתרגום המילולי יכול להוביל את אדם לידי כך, אלא שיש שיקולים עמוקים הרבה יותר ממה שנראה לעין. בכל אופן אנחנו נתקדם בגמרא עם המודעה הזאת מצידי. אז אחרי שהוא מתבטא כך הוא גם מנמק את עצמו, איך אתם משווים אותו אליי? עד ההוא יומה כי הווה אמר רבי מיתה, עד אותו יום שהיה, איך אומרים, ידידות חלקה ביניהם, שרבי היה אומר משהו, הווה מסייע לרבי אלעזר בשם רבי שמעון, היה מחזק את האמירה של רבי, היה מביא סיוע לדבריו. מכאן ואילך אבל, מהנקודה הזאת הלאה, כי הווה אמר רבי, יש לי להשיב, כשרבי היה מאיר על הנאמר, על ראינו מקודם שהם היו נושאים ונותנים עם הגדולים, עם המבוגרים יותר, אז כשרבי היה מאיר, יש לי מה להקשות, אמר לי רבי אלעזר שמעון, כך וכך יש לך להשיב, אני יודע מה אתה רוצה להקשות, זוהי תשובתך, ויש לי תשובה כדי לדחות את הקושיה שלך. השתה הקיפתנו תשובות חבילות שאין בהן ממש. לו אתה, הוא אומר לרבי, אתה מעלה כל מיני קושיות או תשובות לדברים שאינם בכלל קושיות. מכאן, וזה מקשר אותנו למה שנאמר מקודם בעניין תורה, שרבי הציע נישואין לאשתו, היא אמרה שבעניין תורה אני לא יודע, אבל בעניין מעשים אני כן יודעת שהוא היה גדול ממך. אז בעניין תורה אנחנו רואים כאן שרבי אלעזר רבי שמעון באמת היה גדול מרבי. חלש דעתי דרבי, אפשר להבין בקלות אחרי כזה ויכוח, רבי הרגיש חלישות הדעת. אתה מלא לבוא, והוא הלך לספר את זה, שיתף את אבא שלו בתחושות שלו, אבא שלו רבי שמעון גמליאל. אמר לי, אז רבי שמעון גמליאל ענה לבנו, בני אל ירא לך, שהוא רבי אלעזר שמעון ארי בן ארי, יש לו, איך אומרים, זכות אבות שעומדים לטובתו. מה זה בן ארי? אבא שלו רבי שמעון בר חי, ואתה ארי בן שועל. תשימו לב, הוא רבי שמעון גמליאל קורא לעצמו שועל, דבר, איך אומרים, מבוזה, בוודאי ביחס לארי. V'hainu d'amar Rebbe, shlosha anvetanin hein, v'eilu hein. Yesh shlosha anvetanim yiduim, v'hinei harishima. Abba, who mitzayin et aviv, shezilzeu b'atzmo, שאומנם בנו רבי היה ארי אבל קורא על עצמו בן שואל אז זה אבא אנחנו ממשיכים לדף פי ה' עמוד א' הוא בני בתירה ויונתן בן שאול מהתנך חברו של דוד המלך רבי שמעון רבן שמעון בן גמליאל הד אמרן את הנימוק שהוא היה ענב זה כבר אמרנו שהוא קרא לעצמו שואל בני בתירם זה מופיע במסכת פסחים ש, שהיה מעשה ש, שמעשה הלכתי נידון שהופיע הלל הלל משאלה מבבל והוא ענה לשאלה שמה בנוכחותם והם ראו שהלל הוא ידע מה שלא היה ברור להם ועל זה, על סמך הסיפור הזה, דיאממו הושיבו בראש ומינוהו לנשיא עליהם. הם היו הנשיאים, אבל כשהלל בא והם ראו שהוא גדול בתורה, אז הם עזבו את המשרה שלהם ומינו את הלל לנשיא עליהם. זה ודאי מעשה מאוד אצילי, ועקב כך, רבי הגדיר בני בתירה שעזבו את, את הנשיאות לטובת הלל כאנוותנים והדמות השלישי יונתן בן שאול דקמה ליל דוד יונתן שהוא היה בן שאול המלך הוא היה הנסיך יורש עצר הוא אמר לדוד ואתה תמלוך על ישראל ואני אהיה לך למשנה הגמרא אומרת עם כל הכבוד לדברי רבי הוא אומר, אני לא משוכנע שאלו הם ביטויים של ענווה. ממשיך הגמרא, דילמה, יונתן בן שאול, זה לא אמירה של ענווה, זה הכרת המציאות, והוא היה פרגמטי. דחזה דגר עם הבטר דוד, הוא ראה פשוט שהעם נגרר אצל דוד, אז אין לו עניין לשמר, להישאר ב... בשליטה בזמן שהעם הולכים עם מישהו אחר אז הוא בחוכמה רבה ויתר לטובת דוד אבל זה לא ביטוי של ענווה זה ביטוי של הכרת המציאות ופרגמטיות בני בתירה נמי גם מה שהם נתנו להילה להיות הנשיא עליהם תחזו להילה דעדיף מיני הנה אדם יותר גדול מהם אז זה, זה, זה לא חוכמה להישאר בנשיאות אם יש אדם יותר גדול רשי כותב דחזו להילה דעדיף מיני בשואה שנייה והלכות שהיו נשאלות מהן בבית מג'ש נעלמות מהן ובושים בדבר הם לא יכלו לענות לשאלות וזה גרם להם בושות אז מינו אדם גדול מהם, ושוב פעם זה לא ביטוי של ענווה, אלא פרגמטיות. אלא רבן שמעון בן גמליאל, ודאי ענוותן ועליו, אין פיקפוק. שהוא קרא לעצמו שואל, זה היה ביטוי של ענווה שלמה. גמרא ממשיכה עם הנושא של רבי לכן אמרנו מקודם שסימנו אותו בקופסת אש הגמרא ממשיכה אבל מאחר שאנחנו במסגרת של דף היומי אנחנו נעצור כאן ובעזרת השם בשבוע הבא נקדים את הקשר של תחילת השבוע הבא עם מה שלמדנו עד כאן שיעורנו היום.